طول به صغير اسخوشا شوي او وازو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, היום יום שני, ה' באייר תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף הנה. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוא יום הזיכרון לחיילי ישראל אשר יצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ינקום לעינינו את נקמת דם עבדיו השפוך, תעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. אדמה אדוני תענף לנצח, תיבר כמו אש קינתך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב את נביאו, הישמו. אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרינו לאישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים, היה אלוהיהם, יוודא בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך ענקת אסיר כגודל זרועך עותר בני תמותה, ואשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדוני, ואנחנו עמך בצאן מרעיתך. נודה לך לעולם לדור ודור, נספר תהילתך. תהילים פרק פ' למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, רואה ישראל להאזין לנו, כצאן יוסף יושב הקרובים הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, ולך לישועתה לנו אלוהים השיבנו, ואיר פניך ונבשע. אדוינו אלוהים צבאות, עד מתי ישנת בתפילת עמך, אכלת לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש, תשימנו מדון לשכנינו, ואויבינו ילגו למו. אלוהים צבאות השיבנו, ואיר פניך ונבשע, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאיה, פינית לפניה, ותשרה שורשיה, ותמלא ארץ. כסו ערים צילה, וענפי ארזי אל, תשלח קציריה עד ים, ואל נער יום קוטע. למה פרצת גדריה וערוע כל עוברי דרך? יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה ירענה. אלוהים צבאות שוב נע בית משמיים וראה ופקוד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. שרופה באש כסוכה מגערת פניך יובידו. תהי ידך על איש ימיניך על בן אדם אימצת לך. ולא נסוג ממך תחיינו ושמך נקרא אדוינו אלוהים צבאות השיבנו. הער פניך וניבשע. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא ענקית עם פרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למד תלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ע"ד במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע משחק בקובייה אינו אסמכתא משיבים התוספות? והפירוש הראשון לרבינו תם, מפני שאגב שרוצה לקנות גמר ומקנה, ולפירוש השני בכל אופן שאינו מגזם בדבריו גמר ומקני, ולרשי מפני שאינו בידו כלל ולא סמיך המידי, לא סומך על כלום. שאלה שנייה, מה פועלת הסיתומתה למסקנה והתשובה לגבי קיללת מי שפרה, אבל אם נהגו לקנות בסיתומתה קונה קניין גמור. שאלה שלישית, מי שיש לו חיטים למכור ועדיין לא נגמרה מלאכתו ולא יצא השאר, ממתי נחשב שיש לו לעניין שיהיה מותר לפסוק עמו שייתן חיטים בגמר מלאכתם והתשובה? לרב הם מחוסרים רק בית מלאכות, ולשמואל הם מחוסרים מלאכות שבידי אדם. שאלה רביעית, ממתי ניתן לפסוק עם היוצר על גדירותיו? והתשובה, לרבי מאיר, מי שיעשו הביצים ולרבי יוסי רק באפר לבן, צריך שיעשו הביצים אבל באפר שחור אין צריך דבר. שאלה חמישית, לאיזה צורך מותר להלוות להריס חיטים כדי שיחזיר חיטים? והתשובה, אם האריס משתמש בחיטים לזריעה מותר ולאכילה אסור. והשאלה האחרונה על דף ע' הייתה, האם מותר להלוות להריס חיטים כאשר ירד כבר לשדה? והתשובה, במקום שנהגו שהאריס נותן את הזרע מותר, מקום שנהגו שבעל הבית נותן את הזרע אסור. אלה הם היו השאלות והתשובות. לשינון סיכום החזרה אודות שלמדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף ע' במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ה' באייר תשפ"ד, יום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל, השם יקום דמם ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. עיקר וטורף העניין בתלמוד תורתנו לעילוי נשמותיהם הטהורות, ובדף ע' במסכת בבא מציע, ישתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ע' עמוד ב' מן המשנה המצויה, 11 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, מלווה אדם את הריסיו חיטין בחיטין לזרע אבל לא לאכול. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אסרו חכמים הלוואת שאה בשאה, כלומר שאסור להלוות פירות במידה על מנת לשלם לאחר זמן פירות באותה מידה, והחשש הוא שמא עדשת התשלום יתייקרו הפירות ונמצא שהוא משלם יותר ממה שהלווה לו. המשנה שלפנינו מביאה אופן שאין איסור בכך. אומרת המשנה, מלווה אדם את הריסיו חיטין בחיטין, מותר לבעל השדה להלוות להריסיו. מנהג בעלי השדות היה להכניס אריס שיעבוד בשדה, ולאחר הקציר חולק עם בעל השדה בתבואה למחצה או לשליש או לרביעה, ומדובר במקום שהמנהג שעל האריס להביא את הזרעים כמבואר בגמרא, וכיוון שאין לו, מלווה לו בעל השדה את הזרעים. אז מלווה אדם את הריסיו חיטין בחיטין, מותר לבעל השדה להלוות להריסיו שאה חיטים על מנת שיחזירו לו שאה חיטים מתבואת השדה לבד מחלקו בתבואה, ואפילו אם יתייקרו החיטים קודם זמן הפיראון, והיתר זה הוא דווקא לצורך זרע השדה. אבל לא לאכול, לצורך אכילה אסור, והוצרכנו לומר את היתר להלוות תבואה להריס לזרע, לפי שהיה רבן גמליאל מחמיר בזה, וכשהיה מלווה את הריסיו חיטים בחיטים לזרע, ביוקר והוזלו, בזול והוקרו, בין אם בשעת ההלוואה היו החיטים ביוקר ובשעת הפיראון הוזלו, ובין כשהיו בשעת ההלוואה בזול ובשעת הפיראון התייקרו, היה נוטל מהן מן ההריסין כשער הזול. כלומר, שהיה מחשיב את הלוואת החיטים כאילו היווה להם האות לפי דמי החיטים בשער הזול, והיינו שאם בתחילה היו החיטים ביוקר, והייתה שאה שווה שני סלעים, ואחר כך הוזלו החיטים, ושאה שווה רק סלע, היה נוטל מהם רק שאה, כאילו גם מתחילה הייתה שאה שווה סלע, והלווה להם סלע. ואם מתחילה היו החיטים זולות, והייתה שאה שווה סלע, והתייקרו החיטים ושאה שווה שני סלעים, היה נוטל מהם רק חצי שאה, כאילו הלווה להם סלע. ורבן גמליאל התנאי מתחילה שייתן להם כשער הזול, שהרי איסור הלוואה בריבית או באבק ריבית הוא מיד בשעת ההלוואה, אומר הפתחי שערים. והמשנה משמיעה לנו שמה שהחמיר רבן גמליאל הוא לא מפני שההלכה כן, אלא שרצה להחמיר על עצמו ממידת החסידות. אבל בלא זה, לא הייתה המשנה צריכה להשמיענו את הדין הזה, כיוון שהעמידו בגמרא שהמשנה מדברת בשעה שעדיין רשאי בעל השדה לסלק את האריס, אם כן פשוט הוא שיכול לו להתנות כפי שירצה. לא היה המשנה שלנו בדף ע' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הלוואת חיטים להריס. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מלווה אדם את הריסיו חיטים בחיטים לזרע כפי ששנינו במשנה. אבל במה דברים אמורים? דווקא כשבשעת ההלוואה עדיין לא ירד האריס לתוך השדה ולא התחיל לעבוד בכלל בשום עבודה. אבל אם כבר ירד האריס והתחיל לעבוד בשדה, אסור להלוותו חיטים בחיטים אפילו לזרע, וכפי שיבואר הטעם בהמשך הגמרא. שואלת הגמרא, מה יש נתן הדידן דלא כמפליק בין ירד ובין לא ירד, ומה יש נתן הברה דכמפליק בין ירד ובין לא ירד? מדוע התנה במשנתנו אינו מחלק בין אם כבר ירד האריס לשדה או שעדיין לא ירד, ומדוע התנה בברייתא מחלק ביניהם? כלומר, באמת תלוי הדבר אם יש לחלק בין ירד האריס לשדה כבר ובין עדיין לא ירד, או שאין לחלק ביניהם. משיבה הגמרא, אמר רבה, רבי אידי אסברני עלי, רבי אידי הסביר לי את הדבר, והוא שבאטרא דתנא דידן במקומו של התנה של משנתנו היה המנהג שהאריסה יאי ביזרה, שהאריס נותן את הזרעים לזריעת השדה, ולפיכך הדינו שבין אם כבר ירד לתוך השדה ועבד בה כגון שחרשה, ובין אם עדיין לא ירד, כל כמה דלא יאי ביזרה מצי מסלק לי, כל זמן שלא נתן האריס את הזרעים זכותו של בעל השדה לסלקו מן האריסות, שהסכם האריסות לא חל אלא לאחר שהאריס ייתן את הזרעים. ואם כן, כאשר מסכים בעל השדה להלוות לו את הזרעים ומתנה עמו שיחזיר לו אותם לאחר הקציר, אין זו הלוואה ופיראון אלא כי קנחית לבד ציר מאה כי קנחית. הרי האריס יורד לשדה על מנת לקבל מן התבואה פחות משאר האריסים, כפי כמות החיטים שנתן לו בעל השדה לזריעה, ועליו להחזירו. כלומר, כיוון שכל זמן שהאריס לא הביא את הזרעים, יכול בעל השדה לסלקו אפילו שכבר ירד לשדה, אם כן, לאחר שבעל השדה ילווה לו את הזרעים, הרי האריס נחשב כאילו ירד עכשיו מחדש לשדה על מנת לקבל פחות משאר האריסים. ונמצא שאין כאן הלוואה אלא תנאי בעסק האריסות, ולפיכך אפילו אם יתייקרו החיטים, אין כאן חשש ריבית. אבל באתרא דתנא ברא, במקומו של התנא בברייתא היה המנהג מרא דארא יאיב ביזרא, שבעל השדה הוא נותן את הזרעים. אלא שזה, כיוון שהשדה שלו טובה במיוחד, רוצה לשנות ממנהג העיר ולחייב את האריס לתת את הזרעים, ולפיכך אם הוא יתנה כך כשעדיין לא ירד האריס לשדה ולא עבד בה, דמצי מסלק לי, שעדיין רשאי בעל השדה לסלקו מן האריסות, כיוון שעדיין לא זכה בה, הוא הדין שרשאי להתנות עמו כפי שירצה, שכיוון שעדיין לא חל האריסות, נמצא דכי קנחית לבד ציר מאה חי קנחית, שכשהאריס יורד לשדה, הוא יורד על מנת לקבל פחות משאר האריסים. אבל אי ירד, אם כבר ירד האריס לשדה, על דעת תנאי האריסות שבמקום זה שבעל השדה נותן את הזרע, דלא מצי מסלק לי, ששוב אין בעל השדה רשאי לסלקו, כיוון שכבר זכה להיות אריס בשנה זו, לפיכך, אף אם אחר כך פייסו בעל השדה במעות או במתנה ונתרצה להביא את הזרעים, אסור לבעל השדה להלוות לו חיטים לזריעה, שכיוון שהאריסות כבר חלה ואינו יכול לסלקו מהשדה, אין לומר שיש כאן תנאי באריסות. ואם כן, כשמלווה לו בעל השדה זרעים ומתנה שישלם לו לאחר הקציר, הרי זו הלוואה גמורה, ואסור משום הלוואה צעה בשעה. ולדברי רשי, גם במקום שהבעלים נותנים את הזרע, אם פסק בעל הבית עם האריס קודם שירד לשדה שהוא ייתן את הזרע, ואחר שירד האריס ביקש האריס את ההלוואה הזו, הרי זה מותר, ונחשב כמקום שהאריס נותן את הזרע, כיוון שפסק עמו קודם שירד שהוא ייתן את הזרע, שהאריס ייתן את הזרע. שעיקר הנידון הוא, אם ירד לשדה על דעת שהאריס ייתן את הזרע, שאז יכול לסלקו כל זמן שאינו נותן זרע, או שירד לשדה על דעת לקבל הזרע מהבעלים. ואילו הבית יוסף ביורד דעה סימן קוף סמך ב', הביא בשם תלמידי הרשב"א שכתבו שאף אם פסק עמו קודם שירד שהוא ייתן את הזרע, מכל מקום אסור להלוותו לאחר שירד. שאף על פי שהוא שינה מהמנהג שהאריס ייתן את הזרע, מכל מקום לעניין דרכי הקנייה הנהוגה לא שינה מהמנהג. ולפי מנהג מקום זה אינו רשאי לסלקו מן האריסות לאחר שירד לשדה, אפילו אם אינו רוצה לתת את הזרע. אלא הוא חייב לזרוע משלו. וכיוון שאינו יכול לסלקו, אינו יכול לתנות כלום בדמי הפיראון, אלא הרי זו ככל הלוואת שעה בשעה ואסור. ויהיה הגמרא ברייתא, המפרשת באיזה אופן אפשר להלוות פירות לאכילה ביתר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אומר אדם לחברו, רשאי אדם לומר לחברו, אלווי ניקור חיטים וקוצץ לו דמים לפי השער שבשוק, שלא יהיה חייב לו חיטים אלא דמים, ובין אם יוקרו החיטים ובין אם יוזלו, ייתן לו דמים מאילו, ואם אחר כך הוזלו החיטים, נותן לו הלווה קור חיטים ולא את דמה, ואם יתייקרו החיטים, נותן את דמיהם כפי שהיו בשעת ההלוואה. מקשה הגמרא, מדוע אם הוזלו החיטים רשאי לתת לו חיטים, והלא קצץ לו דמים והתחייב לתת לו דמים מאילו, בין אם יוזלו החיטים ובין אם יתייקרו. תרץ לגמרא, אמר אף שאישת אמנם אם קצץ, נותן לו את הדמים שקצץ, בין אם הוזלו ובין אם יתייקרו. ואין סוף דברי הברייתא, בעצם הם המשך לתחילת דברי הברייתא, באופן שקצץ. אלא אחי כאמר, כך דברי הברייתא, אם לא קצץ לו דמים, אלא יתחייב לתת לו חיטים כפי שילבאו, אז אם הוזלו החיטים, נוטל המלווה את חיטיו. ואינו רשאי ליטול דמים כשעת ההלוואה. שהרי זו ריבית גמורה שהוא פורע יותר חיטים ממה שילבאו. ודווקא כשקצץ מתחילה לפרוע דמים, נעשה כהלוואת דמים ולא חיטים. אבל אם הוקרו, אם יתייקרו, לא ייתן לו חיטים כפי שילבאו, מפני שיש בזה איסור ריבית מדרבנן. אבל אולי איסור ריבית, מעיקר הדין היה צריך לתת לו חיטים כפי שילבאו. אלא נותן את דמיהם כפי שהיו בשעת ההלוואה. וכן יכול לתת לו חיטים לפי שוויים בשעת ההלוואה, כגון אם לקח ממנו קור והיה שווה דינר, ועכשיו חצי קור שווה דינר, מחזיר לו חצי קור שהוא כשווי החיטים בשעת ההלוואה. כך אומר כנסת הגדולה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף ע"ה עמוד א'. אומרת המשנה, לא יאמר אדם לחברו, הלווי לי קור חיטים ואני אתן לך קור חיטים אחר לגורן, בשעה שתבקיר התבואה בשדה ויעשו ממנה גורן, שמא בשעת הפיראון יתייקרו החיטים ונמצא שמשלם לו יותר ממה שילבאו. בחידוש המשנה הוא שיש לחשוש לכך, אף על פי שאין רגילות שיתייקרו החיטים בשעת הגורן. ככה תוספות בדיבור המתחיל, הלווי לי. בדבר זה אינו אסור אלא מדרבנן, אפילו אם יתייקרו החיטים, משום שמהתורה הולכים אחר שעת ההלוואה. ובשעת ההלוואה, השעה שמחזיר שווה כמו השעה של הלוואה. וכיוון שבשעת ההלוואה אין כאן ריבית, גם בשעת הפיראון, זה אינו אסור מן התורה. כך הרמב"ן, הר"ן והנימוקי יוסף. אבל אומרת המשנה, אם יש ללווה חיטים ברשותו, אלא שאינו יכול לתלם מפני שהמפתח של המחסן ביד בנו שעבד לו המפתח, אומר לו למלווה, הלווייני עד שיבוא בני או עד שימצא את המפתח, שכיוון שיש לו חיטים לא גזרו חכמים איסור הלוואת שאה בשאה. בהילל חולק ואוסר אפילו כשיש לו חיטים בתוך ביתו. ואין צריך שיאמר לו דווקא עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח, אלא כל שיש לו חיטים בביתו נעשה כאילו אמר לו כן ומותר להלוות. כך אומר הנימוקי יוסף. וטעם היתר, כיוון שיש להחשיב כאילו הוא מקנה למלווה את החיטים שיש לו בביתו תמורת ההלוואה, ואם הם יתייקרו קודם הפיראון, הרי הם יתייקרו ברשות המלווה. וכיוון שהלוואת שאה בשאה אינו אסור אלא מדרבנן, לכן הקלו חכמים ולא גזרו כשיש לו חיטים בביתו. אומרת המשנה, וכן הלל אומר חומרה נוספת בהלוואת שאה בשאה לא תלווה אישה כיכר לחם לחברתה אף על פי שהוא דבר מועט, עד שתעשה הדמים, עד שתישום את שווי הלחם בדמים ויזקפו את מי הלחם במלווה, מפני שיש לחשוש שמא עד שעת הפיראון יוקרו החיטים, יתייקרו החיטים, אם כן נמצאו באות לידי ריבית, מפני שהכיכר שמשלמת לה שווה יותר מן הכיכר של אבתה. ואסור אפילו אם יש לה כיכר בביתה. כך אומר הרמב"ן, ואילו הריטב"א כתב שמסתבר שבזה לא יחמיר, אלא אם אין לה כיכר בביתה. והטעם שתנא קמא נקט את האיסור על הלווה, לא יאמר לחברו אלוויני, והלל נקט את האיסור על המלווה, לא תלווה אישה לחברתה, מפני שתנא קמא אוסר דווקא כשאין לה לווה חיטים בביתו, וכשבא הלווה ומבקש ללוות ואומר שיש לו חיטים, הרי הוא נאמן ולא צריך להביא ראיה. ואם כן, אין שייך לאסור על המלווה, כיוון שהוא רשאי לסמוך על דברי הלווה. לפיכך, הזהיר את הלווה שכשהוא יודע שאין לו, לא ילווה, אבל הלל שאוסר גם אם יש לו, אם כן יש להזהיר את המלווה, שלא ילווה. כך אומר החשק שלמה. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין הלוואת שאה בשאה כשיש לו חיטים בביתו. אמר רב הונא, מה שהתירה המשנה ללוות חיטים כשיש לו חיטים בתוך ביתו, אינו אלא לפי כמות החיטים שיש לו בתוך ביתו, והיינו שאם יש לו שאה חיטים בביתו, לווה עליו שאה מחברו. ואם יש לו שאתיים, לווה שאתיים, אבל אסור לו ללוות יותר ממה שיש לו בביתו, שכל היתר הוא, מפני שמה שיש לו בביתו נחשב שהוא קנוי למלווה תמורת ההלוואה, וצריך להקנות למלווה את כל כמות החיטים שהוא לווה ממנו. ורבי יצחק חולק ואומר שאפילו אם יש לו רק שאה אחת, לווה עליה כמה קורין, שכיוון שאינו מקנה לו בפועל את החיטים שיש לו בביתו, שהרי מותר לו לאוכלם ולמוכרם ולפרוע למלווה מחיטים אחרים שבשוק, אלא שהקלו חכמים להחשיב כאילו הוא מקנה לו את מה שיש לו בביתו. אם כן, כיוון שיש לו שאה אחת, יכול ללוות עליה ולחזור וללוות עליה פעם נוספת. נמצא שאפילו אם הוא לווה כמה קורים, הרי כל שאה ושאה שהוא לווה, הוא לווה ביתר. שיש לו כנגדה שאה בביתו. מביאה הגמרא סיוע לדברי רבי יצחק. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא, ומברייתא זו יש לסיוע לרבי יצחק. לסייע לרבי יצחק, וכך אמרו בברייתא, אסור ללוות יין מחברו על מנת לשלם לו יין לאחר זמן. אם טיפת יין אין לו ללווה בביתו, וכן אסור ללוות שמן על מנת לשלם לו שמן לאחר זמן. אם טיפת שמן אין לו ללווה בביתו. ויש לדייק מן הברייתא הזו שנקטה טיפת יין וטיפת שמן, שדווקא אם אין לו יין ושמן כלל, אסור לו ללוות. אם יש לו אפילו טיפה אחת, לווה עליה כמה טיפין, ולא רק לפי מה שיש לו, וכדברי רבי יצחק. ועוד שנינו במשנה, והלל אוסר, פסק הלכה במחלוקת הזו בין הלל לחכמים, הביאה הגמרא. אמר רב נחמן, אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כדברי הלל שאסור ללוות שאה בשאה, אפילו אם יש לו פירות בביתו, ואינו לווה ממנו, אלא עד שיבוא בנו, או עד שימצא את המפתח. מסיקה אבל הגמרא, ולי תלחת הקוותי, אין הלכה כדברי שמואל שפסק כהלל, אלא הלכה כתנא קמא שמותר ללוות שאה בשאה אם יש לו פירות כאלו בתוך ביתו. כתוב התוספות בדיבור המתחיל ולי תלחת הקוותי, שההלכה כדברי רבי יצחק אפילו אם אין לו אלא שאה, מותר לו ללוות עליה כמה קורין. שנינו במשנה, וכן היה הלל אומר לו תלווה אישה כיכר לחברתה עד שתעשה הדמים. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, זו ששנינו שהלל אסר לאישה להלוות כיכר לחברתה עד שתעשינו דמים, הם דברי הלל בלבד, אבל חכמים חולקים עליו ואומרים ששכנים לובים זה מזה כיכרות לחם וכדומה, סתם בלא לעשותם דמים, ופורעים כיכרות בסתם, אפילו אם התייקרו החיטים ונמצא שהכיכרות שוות יותר משעת ההלוואה, אינם צריכים לפרוע במעות אלא פורעים כיכרות בסתם. והטעם שאינם חוששים משום ריבית, משום שלא יחמירו חכמים לדקדק באיסור הלוואת שאה בשאה כל כך, ולאסור אפילו בדבר מועט. מאמר נוסף של רב יהודה בשמו של שמואל בעניין הלוואת אוכל. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, בני חבורה הולכים יחד בדרך או יושבים יחד בבית אחד, וכל אחד יש לו מזונות משל עצמו. המקפידים זה על זה שאינם מוכלים אפילו על דבר מועט, ואינם מלווים זה לזה אלא במידה, במשקל ובמניין. אם הם מלווים זה לזה בשבתות או בימים טובים, הרי הם עוברים משום איסור מידה. במסרת ביצה בדף כ"ט עמוד א', שנינו שמותר אדם לומר לחברו ביום טוב מלא לי כלי זהו, בלבד שלא יזכיר לו שם מידה. וכתבו התוספות שיש לפרש שני פירושים בכוונת הגמרא כאן. א', שיש לחשוש שבני החבורה מקפידים זה על זה מתוך כפי דתם יבואו להזכיר את שם המידה כדי שיהיה מבורר יפה מה הוא מתחייב לחברו. ב', שכיוון שמקפידים זה על זה אסור להם לומר מלא לי כלי זה, אפילו אם אינם מזכירים שם מידה מפני שברור שהם מתכוונים למידת הכלי. אז הרי הם עוברים משום איסור מידה ומשום איסור משקל, ובמסכת ביצה בדף כוח עמוד א' שנינו שאסור לשקול במוזניים כלל, וגם בזה כתבו התוספות שיש לפרש שני פירושים, א', שיש לחשוש שמה מתוך כפי דתם, יבואו לשקול במוזניים, ב', שכיוון שמדקדקים זה על זה, אסור להם לשקול אפילו ביד בלא מוזניים. וגם עוברים משום איסור מניין, כתב רבינו חננאל שאיסור מניין הוא באופן שאחד אומר לחברו, לקחת 20 אגוזים ויקח גם אני 20, שכיוון שהוא מדקדק ומקפיד על המניין, הרי זה עובדה דחול ונראה כאין מסע ומתן, ועוד הוא מפרש כגון שאמר לו, אמתן, עד שאמנה כמה אגוזים אתה לוקח כדי שאתול גם אני במניינם. וגם עוברים משום האיסור של לובין ופורעין ביום טוב, וכדברי הלל עוברים גם משום איסור ריבית. ומה זה האיסור של לובין ופורעין ביום טוב? במסכת שבת בדף קוף ממחת עמוד א' שנינו שמותר אדם לשאול מחברו בשבת כדי יין ושמן וכדומה, ובלבד שלא יאמר לו אלוויני. כלומר שמותר להזכיר רק לשון השאלה וחזרה ולא לשון הלוואה ופיראון. מפני שדרך הלוואה היא לזמן מרובה ושלחשו שמה יבוא לכתוב. ובני החבורה המקפידים זה על זה אינם רוצים להזכיר לשון שאלה שמשמעות הלשון שצריך להחזיר את הדבר בעצמו, והלווה חושב שאם יאמר כן יצטרך להחזיר מיד. כך תוספות בדיבור המתחיל ומשום לובין ופורין ביום טוב. בתוספות בדיבור המתחיל משום כתבו שהתיבות ביום טוב שייכות גם לאיסור מידה, משקל ומניין כפי שנתבהר. אילו הרעבת סובר שאין התיבות הללו שייכים אלא לאיסור לובין ופורין. ועל מה שאמרה הגמרא שלדברי הלל עוברים גם משום איסור ריבית, כותבים התוספות רבינו פרץ, שלא אסר הלל אלא בני אדם המקפידים זה על זה, אבל אם אינם מקפידים ומוכלים זה לזה על דברים מועטים, מותר גם לדברי הלל. ואף על פי שהמשנה מדברת בסתם בני אדם, ואף על פי כן אסר הלל, היינו משום שסתם בני אדם מקפידים ואינם מוכלים על מה שהתייקרו החיטים, אלא משום שכר ההלוואה. וחכמים מתירים אפילו אם הם מקפידים, מפני שלדעתם אפילו אנשים המקפידים זה על זה מוכלים על תוספת היוקר ונותנים אותו שלא בתורת ריבית, או גם אם הם לא מוכלים, מכל מקום חכמים לא יחמירו כל כך באיסור הלוואת שאה בשאה, לאסור אפילו כיכרות. כך תוספות בדיבור המתחיל הוא כדברי הלל אף משום ריבית. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רב יהודה בשמו של שמואל בעניין היתר הלוואה בריבית לתלמידי חכמים. ואמר רב יהודה אמר שמואל, תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה בריבית של דבר מועט. מפרשת הגמרא מה הייתה מה? משום שתלמידי חכמים בוודאי מידע ידי דריבית אסורה, ואם כן בוודאי כשנותנים תוספת של פיראון החוב, אין כוונתם משום ריבית, שכר המתנת המעות, ומתנה הוא דייבו הדדי, אלא הם נותנים מתנה זה לזה. ואומרים התוספות, בדיבור המתחיל, מתנה, שדווקא דבר מועט בכמות כזו שיודע בליבו שהיה נותן לו גם בלא הלוואה, וגם בזה לא יתירו, אלא לתלמידי חכמים. החתם סופר פירה שאין כאן הלוואה על מנת לשלם כלל, אלא שמתחילה נותן המלווה במרכאות מתנה, ואחר כך חוזר הלווה במרכאות ונותן לו מתנה, ולפיכך אין שייך בזה איסור ריבית כלל. הוא מדייק זאת מלשון הגמרא שאמרה, ומתנה יאבו הדדי, משמע ששניהם נותנים מתנה זה לזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין זה, אמר לי שמואל לחברו, אבו הבראי, אלוויני 100 פלפלין ב-120 פלפלין, ואשיב לך לאחר זמן 120 פלפלין ואריך, ויפה הדבר לעשות, כן שאין בזה משום ריבית, אלא מתנה באלמה אני נותן לך. אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב, מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו הסמוכים על שולחנו דברי מאכל בריבית כדי להתאימן טעם ריבית, שירגישו כמה מצטער מי שנצטרך לתת ריבית על הלוואתו ויבינו כמה עונשו גדול, וימנעו מן האיסור הזה. אבל דוחה הגמרא ואומרת ולאו מילתאי, אין ראוי לעשות כן משום דעתי למשרח, שיש לחשש שמה יגרום הדבר להפך, שיבואו להיגרר אחר איסור ריבית, שיחמוד ליבם את הרווח שמרוויח המלווה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף ה' עמוד א'. דנה המשנה בחשש ריבית בעבודה תמורת עבודה. אומרת המשנה, אומר אדם לחברו, נקש עמי, עקור עמי את העשבים הרעים מן השדה שלי היום, ואני אנקש עמך בשדה שלך למחר. וכן אומר לו, עדור עמי, חפור עמי בשדה שלי היום, ואני אעדור עמך בשדה שלך למחר, ואין בזה חשש משום ריבית, שכיוון ששני העבודות שוות הן, אין לחשש שמה תהיה עבודה בשדה חברו קשה יותר ממה שחברו עובד בשלו. ואולם לא יאמר לו, נקש עמי היום בשדה שלי, ואני אעדור עמך מחר בשדה שלך, או עדור עמי היום בשדה שלי, ואני אנקש עמך למחר בשדה שלך, שכיוון שאין המלאכות שוות, יש לחשש שפעמים עבודה אחת קשה מהשנייה, ויש כאן משום ריבית שבשכר שהוא ממתין לו על שכר פעולתו עד למחר, הוא מקבל עליו מלאכה שהיא קשה יותר ממה שחברו עובד בשבילו. מוסיפה המשנה, כל ימי הגריד, כל ימי הקיץ, שארץ יבשה נחשבים כאחד, וכן כל ימי הרביעייה החורף שיורדים בו גשמים נחשבים כאחת, ומותר לומר לו, אדור עמי ביום פלוני שבקיץ, ואני אדור עמך ביום פלוני בקיץ וכדומה, ואין מדקדקים לחשוש שמא היום השני יהיה ארוך יותר או קשה יותר לעדירה. ונמצא שהוא עושה עם חברו יותר ממה שעשה חברו עמו בשכר המתנתו, כיוון שאין בני אדם מקפידים בכך, אבל לא יאמר לו חרוש עמי בגרית בקיץ ואני אחרוש עמך ברביעה בחורף, מפני שימות החורף קשים יותר מן הקיץ לעבודה שבשדות, ונמצא שהוא מתחייב לו יותר ממה שקיבל בשכר המתנתו. מוסיפה המשנה אופנים של ריבית האסורה מדי רבנן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף על פי שמן התורה אין איסור ריבית, אלא כשקצץ לו בשעת ההלוואה, שיוסיף לו מעות בשעת הפיראון, מכל מקום מדי רבנן יש איסור גם בריבית מוקדמת, וכן יש איסור גם בריבית מאוחרת. מפרש את המשנה, כיצד נתן עיניו ללוות ממנו אדם הרוצה ללוות מחברו, והוא משלח לו מתנה לפני ההלוואה, ואומר לו, אני נותן לך מתנה זו בשביל שתלוויני. זוהי ריבית מוקדמת ואסורה מדי רבנן. לווה ממנו וכבר החזיר לו את מעותיו, אחר כך הוא משלח לו, הלווה משלח מתנה למלווה ואומר לו שמתנה זוהי בשביל מעותיך שהיו בתהילות אצלי, זוהי ריבית מאוחרת ואסורה מדי רבנן. רבי שמעון אומר, יש איסור מדי רבנן אפילו בריבית דברים שאינו נותן לו דבר השווה ממון אלא דיבור בלבד, כגון לא יאמר לו הלווה למלווה, דע, כי בא איש פלוני ממקום פלוני, כשהוא יודע שיש למלווה תועלת בידיעה הזו ולולא הלוואה לא היה אומר לו זאת. וטעם האיסור בריבית הזו מבואר בדברי רבי שמעון בר יוחאי לאלן בברייתא. מסיים את המשנה בפירוט האנשים העוברים עליו בכל הלוואה בריבית ובפירוט הלווים שעוברים עליהם. ואומר את המשנה ואילו האנשים עוברים בלא תעשה בכל הלוואה בריבית, המלווה והלווה והערב שערב עבור הלווה על החוב עם הריבית והעידים. וחכמים אומרים אף הסופר שכתב את שטר ההלוואה עובר בלו ואילו הם הלווים שעוברים עליהם. עוברים משום את כספך לא תיתן לו בנשך. האמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד זין, ומשום אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, האמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד וב, ומשום לא תהיה לו כנושה, האמור בספר שמות פרק חב פסוק חב דלת, ולמרות שלאו זה כולל כל הלוואה אפילו בלא ריבית, שלא יתבע מן הלווה כשאין לו לשלם, כמבואר בגמרא לקמן, מכל מקום כולל לאו זה גם איסור ריבית, ואפילו כשיש לו לשלם. שכוונת התורה שלא ינהג בהלוואה כדרך הנושים, ודרך הנושים כולל שתי הנהגות, א', שאין מלווים מעותיהם בחינם אלא בריבית, ב', כשמגיע הזמן הפיראון הם רוצים את מעותיהם ונוגסים בחוזקה גם כשאין לו. ועל שני הדברים הללו הזהירה התורה, כך אומר המגיד משנה. וגם עובר משום ולא תסימון עליו נשך. ומשום ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך אני השם, האמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ד, והגמרא תבאר על איזה לאו עובר כל אחד מהם. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף ע"ה עמוד ב', משנה שתחילתה בדף ע"ה עמוד א' וסיומה בדף ע"ה עמוד ב'. למעשה המשנה חותמת את הפרק החמישי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו איזהו נשך, השתבח שמו הגדול לעד, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא על עניין ריבית דברים, תניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר, מניין לנושה בחברו מנה, שחברו חייב לו מנה, והלווה אינו רגיל להקדים לו שלום, שאסור להתחיל עכשיו להקדים לו שלום, מחמת שלווה ממנו. תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ', לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. יש ללמוד מתיבת דבר שאפילו דיבור של ריבית אסור. שנינו במשנה ואילו עוברים בלא תעשה, מבאר את הגמרא באיזה לב עובר כל אחד. אמר רבי, המלווה עובר בכולן, בכל חמשת הלווין המוזכרים במשנה. שבשעה שהוא מלווה הרי הוא עובר בלב של את כספך לא תיתן לו בנשך, וכשהוא פוסק עמו את התנאי שצריך לשלם לו ריבית, הרי הוא עובר על הלב של לא תסימון עליו נשך. ועל לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הוא מכשיל את הלווה לעבור על לא תשיך לאחיך, וכשהוא תובע את הריבית, הרי הוא עובר בלב של לא תהיה לו כנושה, וכשהוא לוקח את הריבית, הרי הוא עובר בלב של אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. והלווה עובר בנתינת הריבית בשלושה לווין. והחבות יאיר כתב, שמירה של אלף דף סמך בית עמוד א' משמע שהלווה אינו עובר אלא בשעת נתינת הריבית. וכן כתבו המהרלב"ח ואבני נזר וביארו שהאיסור בשעת ההלוואה הוא רק משום לא תסימון עליו נשך ורק המלווה עובר בלב הזה. ואילו הריב"ש כתב שאף הלווה עובר משום לא תסימון משעת ההלוואה. והר"ן כתב שהלווה עובר משעת ההלוואה רק משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. וכן כתב בכנסת הגדולה. אז אם כן הלווה עובר בנתינת הריבית בשלושה להבין, משום לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. האמור בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ', ומשום לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך, האמור בספר דברים פרק כ"ו פסוק כ"א, ומשום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, האמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ד, ומשום שהוא גורם למלווה לעבור על איסור ריבית, והערב והעידים אינם עוברים אלא משום עליו של לא תסימון עליו נשך, האמור בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ"ד, שמסייעים בכתיבת השטר שהוא סימת הריבית. אבל אינם עוברים על לפני עיוור מפני שהיו המלווה והלווה יכולים להלוות גם בערב אחר או בעידים אחרים, אומר הריטב"א. והתוספות בדיבור המתחיל ערב כתבו שאם לא היה מלווה רוצה להלוות בלא ערב ועידים, הרי הם עוברים אף על לפני עיוור. אבל אם היה מלווה לו גם בלא ערב ועידים, אינם עוברים על לפני עיוור, ולכן לא נקטה הגמרה אלא לא תסימון, מפני שבלב זה הם עוברים בכל אופן. מביאה הגמרה ברייתא בעניין חומר איסור ריבית, תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, מלווה בריבית יותר ממה שמרוויחים על ידי נטילת הריבית מפסידים מפני עונש החטא. כאן נאמר לעיל בדף עין א' עמוד א', שהמלווים בריבית נכסיהם מתמוטטים, ולא עוד, אלא שבכך שהם נוטלים ריבית הם מסימים את משה רבינו חכם ותורתו אמת, בלשון סגי נאור, כלומר שמראים במעשיהם שמשה רבינו לא היה חכם ותורתו אינה אמת, חס ושלום. וכאילו אומרים שלא היה יודע משה רבינו שיהיה רווח בדבר, לא היה כותבו את איסור ריבית בתורה. אומר התז, כלומר שהמלווים בריבית טוענים שכיוון שהלווה מרוויח במעות שהוא לווה, אין עוול בכך שאני נוטל חלק ברווחיו. מבארת הגמרא את איסור לא תהיה לו כנושה לעניין הלוואה בלא ריבית. כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, מניין לאדם הנושה בחברו מנה בלא ריבית ויודע שאין לו ללווה מניין לשלם, שאסור המלווה לעבור לפניו להזכיר לו את ההלוואה, מפני שהוא מצערו בכך. תלמוד לומר, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ"ד, אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך, לא תהיה לו כנושה. כלומר, שלא תראה בעיניו כאילו אתה נושה בו, ועל ידי שתעבור לפניו הוא נזכר בחובו ומתבייש, והרי אתה כנושה. ואומר המרמשיף שרב דימי דייק זאת ממה שאמרה התורה, לא תהיה לו כנושה. המילה לא מיותרת ובאה ללמד שאפילו אם אין בדעתך לנוגסו ולהיות בעצמך כנושה, מכל מקום, כיוון שבעיני הלווה אתה נראה כנושה בעוברו לפניו ומתבייש, הרי זה אסור. בשולחן ערוך כתב שדייקו זאת ממה שנאמר כן נושה ולא נושה ממש. רבי עמי ורבי אסי דאמרית ארבעיו, אמרו שניהם, אם עבר המלווה על כך ועבר לפני הלווה, אף על פי שהוא יודע שאין לו לשלם, הרי זה כאילו דנו בשני דינים, העניש את הלווה בשני עונשים. שנאמר בתהילים סמך ואב, הרכבת אנוש לראשינו, בנו ואש ובמים. לפי פשוטו של מקרא מונע כתוב כמה מיני צרות שעברו עלינו. שהרכבת אנוש לראשינו, כלומר שהשלטת עלינו את האומות, ב' שבנו באש, ג' שבנו במים. ואחר כל זה, ותוציאנו לרוויה. שיצלטנו מכל הצרות. והדרשה של הפסוק, שכאשר אדם נושה בחברו, הרי זה כאילו בנו באש ובמים, כלומר שנענשנו בין באש ובין במים. כי כשעובר המלווה לפני הלווה, נחלם הלווה ומתבייש ממנו. בתחילה מאדימות פניו, אחר כך הם מלבינות. כנאמר לעיל בדף נ"ח עמוד ב' לעניין המלבין את פני חברו ברבים. והם שני דינים, האדמת הפנים מתולדות האש, והלבנת הפנים מתולדות המים, כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא אופן נוסף של איסור של לפני עיוור בהלוואה. אמר רב יהודה אמר רב, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותן לאחרים שלא בעידים, עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, אמור בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ד', מפני שהוא גורם שיעלה על ליבו של הלווה לכפור בהלוואה. ומסביר עליכם משנה שאין הכוונה שיעשה כן במזיד וברשע, שאם כן אף כשהלוואו בעידים יש לחשוש שאיתן פרעתי, שהרי המלווה את חברו בעידים אין צריך לפורו בעידים, אלא שחוששים שאם לא ילבנו בעידים, ישכח הדבר שילבאו, ויכפור בהלוואה מפני שלפי דעתו, אמת הוא שלא לבא, אבל כשיש עידים אף על פי שלא יזכור, בעל כורחו יפרע ולא יישבע. ומכשילו באיסור גזל, וריש לקיש אמר מלווה זה גורם כללה לעצמו, שכאשר הוא תובעו את החוב, והלווה כופר, מקללים אותו הבריות, שנאמר בתהילים למד א', תיעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק, דבר שאינו, והיינו שיש לקלל את מי שמוציא לעז על צדיק, שתיעלם נשפתה, וכיוון שהבריות צוברות שהוא מוציא על הלווה לעז חינם, יקללו אותו הבריות. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, אמרו לרבנן לרבשי, כמקיים רבינה, כל מה דאמו רבנן, רבינה מקפיד על קיום כל דבר שאמרו חכמים, רצה רבשי לבדוק אם אכן כך הוא, שלח לי לרבינה, בהדי פניה דמעלי שבתא בערב שבת לפנות ערב, להשדר לימר, 10 זוזי, שלח לי ביד שליח 10 זוזים בהלוואה, משום דיתרה מליקטינה דארה למזבן, הזדמנה לי קרקע קטנה לקנות, שלח לרבינה לרבשי נאי תימר סעדה ונכתב כתבה, יביא הרב עידים ונכתוב שטר על ההלוואה, כיוון שאיני רוצה להלוות בלא עידים. שלח לרבשי לרבינה, אפילו אנה נמי, וכי אפילו עליי נאמרו דברי חכמים שאסור להלוות שלא בעידים, הרי אני ודאי איני חשוד שכפור בהלוואה. שלח לרבינה אל דרבה, כל שכן מר, כל שכן אדוני, כיוון דטרית בגירסי שתתרות בלימודך יש לה חשוש, משתלי שמה תשכח את ההלוואה, כשאתבע אותך שתשלם לי את ההלוואה, תכפור בה, ונמצא שאני גורם כללה לעצמי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, 3 אנשים יש שהם צועקים בפני בית דין על מה שנעשה להם עוול ואינן נענים, מפני שהם גרמו את הנזק לעצמם, ואילו הם מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בעידים, ולבסוף כופר הלווה בהלוואתו, והקונה אדון לעצמו, ומי שאשתו מושלת עליו ואינו יכול לגרשה מפני שהתחייב בכתובתם המון הרבה. מפרש את הגמרא קונה אדון לעצמו מהי, מביאה הגמרא שלושה פירושים. איקא דאמרי יש אומרים, היינו אדם התולה נכסה בנוכרי, שאומר על הנכסים שלו שהם של נוכרי פלוני, כדי שלא יעידו בני אדם שהוא עשיר, ופעמים שהנוכרי שומע, ומעמיד עדים שהודע שהנכסים הם שלו, ותובע אותו בדיניהם, והוא צועק בפני בית דין ואינו נענה מפני שהוא גרם לעצמו. ואיקא דאמרי יש אומרים שהכוונה לאדם הכותב שטר, שהוא נותן את נכסיו לבניו בחייו, ובניו נוטלים את הנכסים ופעמים שאין לו אחר כך ממה להתפרנס. ואיקא דאמרי ויש אומרים שהכוונה לאדם דביש לבאה מטה ולא אז למטה אחריתה. רע לו בעיר הזו ואינו הולך לעיר אחרת לנסות שמה ישתנה מזלו לטובה. כאן נאמר במסכת ראש השנה בתפתת זין עמוד ב' ששינוי מקום מקרע גזר דינו של אדם. אומר החתם סופר הוא נקרא קונה אדון לעצמו, מפני שהטעם שמועיל שינוי המקום הוא מפני שינוי המזל, כלומר שאפשר שהמזל, דהיינו השר, המלאך, הממונה על כך מן השמיים והכוכב המשפיעים במקום זה אינם טובים לו, וכאשר ילך למקום אחר, שם משפיע מזל אחר ויהיה לו טוב יותר. ואם אינו עושה כן ונשאר תחת אותו שר שבמקום זה, הרי הוא קונה אדון לעצמו. אדרן הלך איזהו נשך. שמו של הפרק החמישי במסכת בבא מציע, אדרן הלך איזהו נשך, אדרן הלך איזהו נשך, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את תלמוד תורתנו בפרק החמישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו איזהו נשך, פרק שמסתיים בדף עין ה' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחר את האומנין, פרק שתחילתו בדף עין ה' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. הפרק שלפנינו עוסק בבעלי מלאכה, שכירי יום או קבלנים שבאו לחזור בהם מהמלאכה שקיבלו על עצמם או שבעל הבית בא לחזור בו, וכמו כן בסוחר בהמה שבא לשנות ממה שהתנה תחילה. ובסוף הפרק יובאו דיני ארבעת השומרים. שכיר יום הכוונה ששכרו הבעל הבית לכל מלאכה שהזדמן לו באותו היום ומקבל את שכרו לפי שעות העבודה. וקבלנות היינו ששכרו למלאכה מסוימת ומקבל את שכרו כשמסיים את מלאכתו ללא חילוק בכמה זמן היא נמשכה. המשנה פותחת את הפרק השישי, פרק ששמו הסוחר את האומנין במסכת בבא מציע, עוסקת בבעל הבית ופועלים שחזרו בהם קודם שהתחילו במלאכה. אומרת המשנה, סוחר את האומנין, בעלי מלאכה. אומרת תפארת ישראל, אומן היינו העובד בדבר שצריך לימוד והשכלה כחיית וסנדלר וכדומה, ופועל היינו שעובד בכוח גופו כחוטבי עצים ושואבי מים. ועתן הנקת לשון אומנים והוא הדין שער פועלים. ומדובר פה בין שכירי יום ובין פועלים בקבלנות. והפרק הבא עלינו לטובה, אחרי זה, הפרק השביעי, נקרא סוחר את הפועלים. ושם מדובר רק בשכירי יום. אם כן אומרת המשנה פותחת הפרק השישי במסכת בבא מציע בדף עיני עמוד ב', הסוחר את האומנין בעלי מלאכה, ויתעו זה את זה, חזרו בהם הפועלים או חזר בו בעל הבית לפני שהתחילו את המלאכה, אין להם זה על זה אלא תערומות, ואינם יכולים לתבוע זה מזה ממון עבור כך. בטעם התערומת שיש להם הוא משום א', שהדבר נחשב כשחוק בין האנשים, ב' שמקפידים הם על שינוי דעת שצריכים להסתכר לאחרים, ג' שהבריות ידברו שעילה מצאו זה בזה, כך מסביר הריטב"א. וכל זה הוא דווקא כשחזרו בהם ואין הפסד, כגון שהפועלים היה להם למי להזכיר את עצמם עד עכשיו, וכן הבעל הבית מוצא עכשיו מיד פועלים אחרים לזכור. אבל אם מפסידים הפועלים או הבעל הבית, הרי זה כדבר העבד הנאמר דינו לאלן במשנה שסוחר עליהם או מטען, אומר הריטב"א. אם כן אומרת המשנה, סוחרת האומנין, ויתעו זה את זה, אין להם זה על זה אלא תערומות. עכשיו אומרת המשנה, דין בדבר פועלים שנזכרו לצורך דבר העבד וחזרו בהם. שכר את החמר פועל שהולך עם חמורו להוביל מסעות, ואת הקדר בעל קרון כדי להביא פירייה פרין, עצים משופים ונעים לעשות מהם חופה, וחלילים בכדי לנגן לשמחת חתן וקלה או לקונן על המת לא עלינו. דרכם היה להספיד ולקונן על המת בחלילים כמבואר במשנה במסכת כתובות בדף מבב עמוד ב' לגבי חיובי הבעל לאשתו, אפילו אני שבישראל לא יפחות משני חלילים ומקוננת, נאמר שם במשנה. וכן אם שכר פועלין כדי לעלות פשטנו מן המשרה, מים ששורים בהם את הפשטן כדי שיתרקח, ואם לא מוצאים את הפשטן בזמנו הוא מתקלקל. המשנה הביאה שתי דוגמאות של דבר העבד, האחד של הפסד ממון דהיינו לעלות פשטנו, והשני הפסד רצונו דהיינו חלילים לקלה ולמת, אומר הריטב"א. וכן כל דבר שאם לא יעשו מיד יאבד, וחזרו בהם הפועלים מלעשות את העבודה. מקום שאין שם אדם שאינו מוצא פועלים לזכור במחיר ששכר את הראשונים סוחר עליהן, רשאי בעל הבית לזכור פועלים אחרים ביוקר, ומקצץ משכרם של הראשונים את הסכום שאוסיף לשכר הפועלים האחרים, או מטען, מטה אותם, את אותם פועלים שרוצים לחזור בהם, שיוסיף להם בשכרם. פועלים שחזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, אומרת המשנה, סוחרת האומנים לעשות מלאכה בקבלנות, וחזרו בהם לאחר שעשו מקצת מהמלאכה, וזה אינו דבר העבד, ידם על התחתונה, שאם יתייקר מחיר שכירות פועלים ואינו מוצא פועלים, לגמור את המלאכה באותה שכר שהתנאי עם הראשונים, מעכב מסחר הראשונים את הסכום שיצטרך להוסיף בשביל לזכור פועלים לגמור את המלאכה. כגון, אם קיבלו כמה לקצור בשני סלעים ולאחר שקצרו חצייה חזרו בהם, ומחמת שהתייקר שכירות הפועלים, אין בעל הבית מוצא לזכור פועלים, כדי לסיים לקצור חצי השדה אלא בסלע בחצי, יד פועלים הראשונים על התחתונה ומנקה מסחרם ואינו נותן להם אל החצי סלע. כדי שבסך הכל לא ישלם בעל הבית על כל המלאכה יותר משני סלעים כפי שהתנאי עם הראשונים. ואם הוזל שכירות פועלים ומוצא עכשיו לזכור בפחות ממה שסיכם עם הראשונים, אינו נותן לראשונים אלא כפי מה שסיכם עמם לפי חצייה, ולשאר המלאכה יזכור פועלים בזול. ואין סברה לומר שידם על התחתונה שכשהוזלו פועלים יקבלו הראשונים על החצי שעשו כפי המחיר הזול, כי מדוע לא ייתן להם כפי מה שסיכם איתם בתחילה, והרי אין מפסיד עכשיו בחזרתם, ועל דרבו הוא מרוויח שיגמור את החצי השני במחיר זול יותר. כך מסבירה מהרש"א. עכשיו דנה המשנה בבעל הבית החוזר בו לאחר שהתחילו הפועלים במלאכה. ואם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה שאם הוזלה שכירות פועלים ייתן להם שכר כפי מה שסיכם עמה בתחילה על כל המלאכה חוץ ממה שצריך לשלם לפועלים אחרים לגמור את המלאכה. וכן אם התייקרה שכירות פועלים אין מנקה להם משכרם כלום אף שבשביל לגמור את המלאכה יצטרך לשלם לפועלים אחרים סלע בחצי. מה קורה באומן ששינה מדעת בעל הבית? אומרת המשנה כל המשנה כגון צבע אומן שקיבל צמר לצבעו אדום ושינה וצבעו שחור ידו על התחתונה. שאינו נותן לו שכר עבודתו, אלא עם הסכום שהשביח הצמר על ידי שצבעו, היינו הסכום שנמכר הצמר עכשיו אחר שנצבע יותר מלפני שנצבע, הוא יותר מההוצאות שהיה לצבע בצביעת הצמר. אז נותן לו סכום ההוצאות שהיו לו, ואם ההוצאות מרובות על השבח שהשביח הצמר, נותן לו את סכום השבח של הצמר. במשנתנו סתמה כדעת רב יהודה במשנה במסכת בבא קמא, בדף המאה, דף קוף עמוד ב', בצבע אומן שקיבל צמר לצבעו אדום ושינה וצבעו שחור, שסבר שידוע לתחתונה, אבל רבי מאיר חולק שם בסובר, שיות והצבא שינה, הרי הוא קנה את הצמר כגזלן, ונותן לו הצבא לבעל הצמר את דמי צמרו. מסיים את המשנה ואומרת, המוכר את שדהו, והקונה או המוכר חזרו בהם, וכל החוזר בו, המוכר את שדהו וחזר בו, המוכר או הלוקח, מי שחזר בו ידוע לתחתונה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת הפרק השישי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו הסוחרת הרומנין, משנה שתחילתה בדף עיני עמוד ב' וסיומה בדף עין ו' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנתנו הסוחרת האומנים ואיתו זה את זה, אין להם זה על זה אלא תערומת. מבררת הגמרא מהו ואיתו זה את זה. מדייקת הגמרא חזרו זה בזה לא קטני. לא כתבה המשנה לשון חזרו זה בזה, שהיה משמע שמדובר כשחזרו בהם הפועלים או שחזר בו בעל הבית. אלא לשון המשנה הוא איתעו זה את זה, שביורו דעתו פועלים מהדדי, שאחד מהפועלים איתעה את חברו. מבררת הגמרא היחידמי באיזה אופן מדובר? כיצד שייך שיתעו הפועלים זה את זה? משיבה הגמרא דאמר לבעל הבית לאחד מהפועלים, זיל אוגר לי פועלים לך בשליחותי וסחור לי פועלים שיעבדו עמך. ואז על אי ובטעינו, והלך השליח והתעה אותם. ועל כך אמרה המשנה שאין לפועלים האחרים על אותו פועל אלא תערומת. מבררת הגמרא במה התעה השליח את הפועלים. איך ידע מי באיזה אופן מדובר? אידה אמר לי אם באופן שבעל הבית אמר לשליח לך וסחור לי פועלים בארבע זוז ליום. ואז עלי הוא אמר לו בתלתה, בהלך השליח ואמר לפועלים שבעל הבית אמר לו לסוחרם בשלושה זוזים ליום, ועל זה נאמר במשנה שאין להם עליו אלא תערומת, אי אפשר לפרש כך. שאם כן, תערומת מה יביד אתם, מה שייך שיתרעמו עליו? הרי סבור וקביל, שמעו והסכימו לכך. ובין אם אמר להם שכרכם עליי או שכרכם על בעל הבית, אין מקבלים אלא שלושה כפי שהסכימו לכך, ואפילו שעבודתם שעשו שווה ארבעה, אין להם אלא שלושה. כאן נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן שין למד ב' סעיף ב'. דנה הגמרא באפשרות נוספת לביור המשנה, והיא, אם מדובר באופן דאמר לבעל הבית לשליח לך וסקור לי פועלים בתלתה בשלושה זוזים ליום, ואז עלי הוא אמר לי הוא בארבעה, והלך הוא ואמר להם שבעל הבית אמר לו לסוחרם בארבעה זוז ליום, ולערב לא נתן לבעל הבית אלא שלושה זוזים, ועל זה אמרה המשנה שאין להם עליו אלא תערומת, עדיין צריך לברר יחידה מבאיזה אופן מדובר. היא דאמר לו, אם באופן שאמר להם השליח שכרכם עליי, אני אתן לכם שכר עבודתכם, אם כן, הייתי בלאום ידידי, צריך להיתן להם השליח משלו ארבעה זוזים על עבודתם, כפי שאמר להם, דתניה. שאני לא בברייתא לקמן בדף קוף י' א' עמוד א', הסוחר את הפועל לעשות בשלו, שאמר לו שסוחרו לעשות מלאכה בשדהו, ואחר כך הראו הסוחר לעשות המלאכה בשדה של חברו, נותן לו הסוחר שכרו מושלם, או שכרו משלם, בשלימות, וחוזר הסוחר ששילם לפועל ונותן מבעל הבית, מבעל השדה מה שהנהו. כפי מה שנהנה מהמלאכה, ומדוע המשנה אומרת, אין להם עליו אלא תערומת. ואירת הגמרא לא צריך הדין למשנה, אינו נצרח אלא באופן, דאמר לו השליח לפועלים, שכרכם על בעל הבית. הרי אני שליח של הבעל הבית והוא ייתן לכם שכר עבודתכם. והרדווה ביאר שאין הכוונה שאמר להם בפירוש שכרכם על בעל הבית, אלא רק עוד ים שהוא שלוחו של בעל הבית. שואלת הגמרא בלך זה פועלים איך היא מתאגרי, ונראה בכמה רגילים לזכור פועלים באותו מקום, ואם רגילים לזכור פועלים בארבעה זוזים, התחייב בעל הבית לשלם להם ארבעה זוזים, שזה מה שנהנה מהם. וכך שנינו ליל בברייתא שכשעבדו בשדהו, על אף שלא ציווה, צריך לשלם כמה שנהנה מהמלאכה. אומר המשיף, ואף שכאן אינו דומה לגמרי לעובד בשדה חבירו שחייב לשלם מה שנהנה, שהרי כאן הבעל הבית אמר מפורש שרוצה לזכור פועלים בשלושה. מכל מקום, כיוון שרק לשליח אמר כן ולא לפועלים, לגבם נחשב הדבר כסתם וחייב לתת להם, כפי שנהנה מהעבודה, דהיינו ארבעה זוזים. תרץ את הגמרא לא צריכה, המשנה מדברת באופן דאיקה דמיתגר בארבעה, ואיקה דמיתגר בתלתה. יש פועלים שנזכרים בארבעה זוזים, ויש פועלים שנזכרים בשלושה זוזים, ולכן נותן להם בעל הבית שלושה זוזים בלבד. מפני שידם על התחתונה, ואף אם רוב הפועלים נזכרים בארבעה זוזים, ורק מיעוט נזכרים בשלושה, אין הולכים בממון אחר הרוב, ואינו נותן להם אלא שלושה, כך אומר הרטב"א. ויש להם על השליח תערומת, ואמרו לי, אומרים הפועלים לשליח, אילב דאמרת לן, לולי שאמרת לנו שבעל הבית סוחר אותנו בארבעה, תרחינן ומתגרינן בארבעה, היינו תורכים לחפש אדם שזקוק לפועלים וסוחר אפילו בארבעה זוזים. תירוץ נוסף היא בית אימה, אם תרצה אמור אחה כאן במשנתנו, בבעל הבית עסקינן, מדובר בפועלים שיש להם לבד שדות ואינם נזכרים לעבוד בשדות של אחרים, אלא כשמקבלים שכר יותר מהמקובל, ולכן יש להם עליו תרעומת, משום דאמרו לי, אומרים הפועלים לשליח, אילב דאמרת לנו, לולי שאמרת לנו שבעל הבית סוחר אותנו בארבעה, הווה זילה בן מילתא לדלגורי, היה מזולזל בעינינו להסתכר למלאכת אחרים. תירוץ שלישי, בית אימה אם תרצה אמור לעולם בפועלים עסקינן, משנתנו עוסקת בפועלים הרגילים להסתכר למלאכת אחרים, והטעם שיש להם עליו תערומת, משום דאמרי לי, אומרים הפועלים לשליח, כיוון דאמרת לן, כיוון ששכרת אותנו בארבעה, תרחינן ועבדינן לך, עבידת השפירת, תרחנו ועבדנו לך עבודה מעולה מן הרגיל. ואפילו שכולם נזכרים בשלושה זוזים, יש להם תערומת עליו, כיוון שעשו עבודה משובחת, אומר המערם. שואלת הגמרא, ולך זה עבידתיו, נראה את עבודתם, ואם אכן ייקח שווה, ישלם להם בעל הבית באמת ארבעה זוזים. מתרץ את הגמרא, ברבקה, עבודתם הייתה לחפור חריץ סביבות השדה, ואין מלאכתם ניכרת. שואלת הגמרא, רבקה נמי מי דיידה, גם בחריץ שסביבות השדה ניכרת המלאכה, וניתן לברר אם זו מלאכה משובחת. מבארת הגמרא, דמה לי מיה ולא ידיע. מדובר שכבר מילאו את החריץ במים, שאז מלאכתם אינה ניכרת. איבאיתם התירוץ רביעי, ביור אחר בדברי המשנה, לעולם משנתנו מדברת באופן דאמר לי בעל הבית לשליח, לך וזכור לי פועלים בארבעה זוזים ליום, ואז עליו והלך השליח ואמר להם לפועלים, בתלתה, אם רוצים הם להסתכר בשלושה זוזים, ודקה אמרת מה ששאלה הגמרא לאל, שאם כן מדוע יש להם עליו תערומת, והרי סבור וקביל, שמעו שהם נזכרים רק בשלושה זוזים והם הסכימו לכך, יש ליישב שהתערומת היא משום דאמרי לי, אומרים הפועלים לשליח, להיט לך, אין אתה מתנאי כפי שכתוב בספר משלי פרק ג' פסוק זך, אל תמנע טוב מבעליו? ומדוע מנעת מאיתנו את השכר הגבוה יותר שרצה בעל הבית לתת לנו? כעת מסתפקת הגמרא בדין בעל הבית ששלח שליח לזכור לו פועלים. פשיט הדבר פשוט הוא, היא אמר לי בעל הבית, אם אמר בעל הבית לשלוחו, צא וזכור לי פועלים, בתלתה בשלושה זוזים ליום, ואז עליו והלך השליח ואמר לו לפועלים שסוחרם בארבעה זוזים ליום, ואמרי לי ואמרו הפועלים לשליח, הרי אנו נזכרים, כמו שאמר בעל הבית, הרי זה ודאי שדעתיו האילויה, כוונתם היא לסכום הגבוה, דהיינו ארבעה, כמו שאמר השליח, ומה שאמרו, כמו שאמר בעל הבית, לא הכוונה לפחות מהסכום שאמר להם השליח, אלא אמרו שהוא נאמן להם שכך אמר בעל הבית, או שכוונתם, שאם בעל הבית אמר יותר מארבעה, שהם יקבלו, כמו שאמר בעל הבית. וכיוון שכן, אם אמר להם השליח שכרכם עליי, תן משלו, ואם אמר שכרכם על בעל הבית, אין להם עליו, אלא תערומת. אלא מה שיש להסתפק הוא, מה הדין? היא אמר לי בעל הבית, אמר בעל הבית לשלוחו צא וזכור לי פועלים בארבעה זוזים ליום, ואז עליו הלך השליח ואמר להם לפועלים שסוחרם בתלתה, בשלושה זוזים. ואמרי לי, אמרו הפועלים לשליח, הרי אנחנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, מהי, כיצד יהיה הדין? האם נתלה שהדיבור הדידי כסמכי, על דבריו של השליח הם סומכים, ומה שאמרו והוסיפו כמו שאמר בעל הבית, היינו, דאמרי לי, מהם תלן דאחי, אתה נאמן עלינו שכך יהיה שכרנו, שכך אמר לך בעל הבית, לזכור אותנו, ואם כן אין מקבלים אלא שלושה זוזים ואין להם עליו אלא תערומת שמנע מהם להרוויח יותר, או דילמה, או שמה דיבור הדבל הבית כסמכי, או שנאמר שלא סמכו כלל על דבריו של השליח ולא הסכימו לעבוד בשלושה זוזים כדבריו, אלא אמרו אין לנו אלא דברי בעל הבית, ואם כן יצטרכו לקבל ארבעה זוזים כפי שאמרה בעל הבית. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראיה מהדין הבא. אישה שאמרה לאדם, אבי לגיטי, כלומר, תאמר לבעלי שיעשה אותך שליח להולכת הגט לידי, והשליח שינה ממה שאמרה לו האישה, ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל לגיטי, אשתך מינתה אותי להיות שלוחה, לקבל את גיטה, דהיינו שליח לקבלה. והנפקמינה היא, כי בגט יש שני סוגי שליחות, א', שהאישה ממנה שליח שיקבל את גיטה מיד בעלה, וכשיגיע הגט ליד השליח, מיד מתגרש את האישה, כאילו הגיע הגט לידה, וזה נקרא שליח לקבלה. ב', כשהבעל ממנה שליח להוליך את הגט לאשתו, ואין האישה מתגרשת עד שמגיע הגט לידה, והוא הנקרא שליח להולכה. האישה הזו שאמרה לשליח, אבי לגיטי, לא התכוונה למנותו שליח להולכה, שהרי אין בכוח האישה למנות שליח להולכה, אלא שאמרה לו, אם תמצא את בעלי, תאמר לו שישלח לי את גיטי בידך, ותעשה שלוחו של בעלי לגרשני, ואני אהיה מגורשת כשיגיע הגט לידי. אז אם כן, אישה שאמרה לאדם, אבי לגיטי, והשליח שינה ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל לגיטי, והוא הבעל אומר לשליח, אי לך, קח את הגט כמו שאמרה אשתי, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב, דין הגט הזה שלא רק שבקבלת השליח לא נתגרשה, שהרי לא מינתה אותו לכך, אלא אפילו אם הגיע הגט לידה, אינה מגורשת ואינו נעשה שליח להולכה. מדייק את הגמרא שם התמינה, מדינו של רב שפסק, שאף כשהגיע הגט לידה אינה מגורשת, יש לנו להוכיח, דהדיבור הדידי כסמיך, שכוונת הבעל במה שאמר, אי לך, כמו שאמרה, שהוא סומך על דברי השליח ונתן לו את הגט על דעת שאשתו עשתה את השליח לשליח לקבלה. וברגע שיגיע הגט ליד השליח היא מגורשת. ומכיוון שבאמת לא עשתה אותו שליח לקבלה והבעל אינו יכול לעשות אותו שליח לקבלה, היא אינה מתגרשת בקבלת השליח. ואפילו כשהגיע הגט לידה אינה מתגרשת, משום שהבעל לא מינה את השליח להיות שליח להולכה, לא הוליך את הגט. והיא האישה אינה יכולה למנות אותו להיות שליח להולכה. דאיסל כדאי דך דיבור הדידה כסמיך, כי אם תאמר שכשאמר הבעל לשליח אי לך כמו שאמרה אשתי, כוונתו לומר לו שאינו יודע מה באמת אמרה לו אשתו ונותן לו את הגט כפי שאמרה לו אשתו, אם כן, אף שאכן כשהשליח קיבל את הגט היא אינה מגורשת עדיין, שהרי האישה לא מינתה את השליח להיות שליח לקבלה, מכל מקום מחימת הגית אל ידה מיד תגרש. כשיגיע הגט לידה תתגרש, הרי הבעל נתן לו את הגט על דעת מה שאמרה לו, והרי אמרה האישה שהוא יהיה שליח להולכה של הבעל, ואם כן, כשיגיע הגט לידה, תתגרש בו. ומכך שרב פסק שאינה מגורשת, מוכח שדעתו היא, שהבעל סומך על דברי השליח שאמר בשם האישה, ואם כן אפשר לפשוט גם בפועלים, שכשאמרו הרי אנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, כוונתם שסומכים על דברי השליח, ולא יקבלו אלא כפי שאמר להם השליח. והיות והשליח פחת ממה שאמר בעל הבית, אמר רק שלושה זוזים במקום ארבעה שאמר בעל הבית, הם יקבלו הפועלים שלושה זוזים, ואין להם עליו על השליח, אלא תערומת. דוחה רב אשי את הראיה ואומר שאין להוכיח כך מפסקו של רב. אמר רב אשי, אחי אשתה, וכי אפשר להשוות בין הדברים? וכי אפשר להביא ראיה מדברי רב שכוונת הבעל לומר שסומך על דברי השליח? בישלמה היית מריבך, אכן היה מוכח כך אילו היה רב אומר דין הפוך, שבאופן שהאישה אמרה לשליח התקבל לגיטי ומינתה אותו לשליח לקבלה. והשליח שינה ואמר לבעל, אשתך אמרה אבי לגיטי שתעשה אותי שליח להולכה, והוא הבעל אומר לשליח, אי לך, קח את הגט כמו שאמרה אשתי. ועל זה אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, אמר רב, מי שיגיע גט לידו של השליח מגורשת, והרי שהוא נעשה שליח לקבלה. אלמה, מזה הייתה ראיה, דה הדיבור הדידה כסמיך. שעל דיבור האישה, שמח הבעל, שכשאמר הבעל, אי לך כמו שאמרה, כוונתו שאינו סומך על דבריו של השליח, אלא סומך על דברי אשתו, ונתן לו את הגט על דת שתתגרש בו כדבריה. ולכן כשמגיע הגט לידי השליח, היא מגורשת, כיוון שהיא עשתה אותו שליח לקבלה. הינמי, וכן אילו היה רב נחמן אומר בשמו של רב שמי שהגיע הגט לידה של האישה הרי מגורשת, הלמה הייתה מפה ראיה, דה הדיבור הדידי כסמיך, שהבעל כשאמר אי לך כמו שאמרה, כוונתו שסומך על דברי השליח ונתן לו את הגט, שיהיה שליח לא הוליך לה את הגט. הלא אתם, אבל באופן שעליו דיבר רב, שהאישה אמרה לשליח, שהבעל ימנה אותו לשליח להולכה, והוא השליח הלך ואמר לבעל, שהאישה מינתה אותו לשליח לקבלה, והדין הוא שאינה מגורשת. אז אם כן, אין לך ללמוד מכך שזה משום שהבעל סומך על דיבורו של השליח. כי גם אם נאמר שהבעל סמך על דברי אשתו ועשה אותו שליח להולכה כדבריה, מכל מקום היא אינה מגורשת מטעם אחר. והוא, משום דעקר שליח לשליחות אלה גמרי, שהשליח עקר עצמו מלהיות שליח להולכה כלל. דאמר לי, שליח לקבלה אבינה, להולכה לא אבינה, שבזה שהשליח שינה מדברי האישה ואמר לו שאשתו מינתה אותו לשליח לקבלה, הרי הוא כאומר שליח לקבלה שהוא דבר קל, שהרי אני לא צריך לתרוח ולהגיע עד אליה עם הגט, שהרי היא מגורשת מיד ברגע שקיבלתי את הגט עבורה, השליחות כזו הרי אני מקבל עליי. אבל שליח להולכה שצריך לתרוח ולהביא את הגט עד אליה, אני לא מקבל עליי. ולכן, אף אם אחר כך החליט השליח להוליך לה את הגט, היא אינה מגורשת, לפי שאין כאן שליחות. כיוון שמתחילה לא קיבלו על דעת כן. והריטב"א ביאר שהוא לא יכול להיות שליח להולכה, כיוון שהבעל כשמסר לו את הגט, לא מינה אותו כשליח להוליך את הגט. לעיל בדף ע"ו עמוד א', ביארה הגמרא את דברי המשנה, הסוחר את האומנים ויתו זה את זה, שהכוונה שהפועלים יתו זה את זה. כאילו כוונת המשנה הייתה שבעל הבית או הפועלים יתו זה את זה, אחד מול השני, הייתה צריכה המשנה לומר וחזרו זה בזה. כעת חוזרת בה הגמרא מן הדחייה הזו, אומרת הגמרא, היא בית אימה אם תרצה אמור, היי טענה, טענה של משנתנו, חזרו נמי, יתעו קרי לי. מקרה זה שבעל הבית או הפועלים חזרו בהם, שונה הטענה בלשון יתעו זה את זה. בפירושו הוא שהבעל הבית או הפועלים חזרו בהם. מביאה הגמרא שמצינו לשון זו בברייתא, דתניא. שנינו בברייתא סוחרת האומנין, שכירי יום, ויתעו הפועלים את בעל הבית שחזרו בהם מלעשות המלאכה, או בעל הבית יתע אותן שחזר בו שלא יעשו את המלאכה. אין להם זה על זה אלא תערומת, אין להם תביעת ממון זה על זה, שכשבעל הבית חזר בו, הרי הוא אומר להם, מזכירו עצמכם לאחרים, וכשהפועלים חזרו בהם, אומרים לו, לבעל הבית יצא וסקור פועלים אחרים. אבל תערומת כן יש להם, זה על זה, בעל הבית על כך שצריך לחפש פועלים אחרים, והפועלים על זה שהם צריכים לחפש אצל מי להסתכר. ממשיכה הברייתא במה דברים אמורים שאין לפועלים תביעת ממון על בעל הבית, כשעדיין לא הלכו הפועלים למקום המלאכה כשחזר בו בעל הבית. אבל אם הלכו חמרים, פועלים המביאים תבועה ממקום למקום ולא מצאו תבועה, או שהלכו פועלים ששכרם לעדור בשדה, והם מצאו שדה כשהיא לחה, ואי אפשר לעדור אותה, ונוקטת הברייתא שתי דוגמאות של חמרים ופועלים, כדי לומר שדין זה הוא בין בפועל קבלן ובין שכיר יום, כך אומר הריטב"א, אז נותן להם בעל הבית שכרם של כל היום מושלם, בשלימות, ללא חיסרון. ומבארת הברייתא, אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקן, אינו דומה חמרים החוזרים אליים עם תבועה לחמרים החוזרים ריקן, וכן אינו דומה פועל העושה מלאכה אלא יושב בטל, ולכן אף שחייב בעל הבית לשלם לפועלים את שכרם, אינו משלם להם שכרם המלא כמו שהיו מקבלים אם היו עושים את המלאכה, אלא עומדים, מעריכים כמה אדם מסכים שיפחתו לו משכרו ולא יצטרך לעבוד כל אותו היום, ואת השכר הזה הוא נותן להם בשלימות. ממשיכה הברייתא ומבארת את דינו של בעל הבית ששכר פועלים בקבלנות. במה דברים אמורים שכשחזרו בהם הפועלים אין להם זה על זה לתערומת, כשחזרו בהם בשעה שלא התחילו במלאכה. אבל אם חזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, הדין הוא ששמין להם מה שעשו, ויקבלו שכרם לפי החשבון. כיצד? קיבלו כמה לקצור בשכר שני סלעים, קצרו חציה והניחו מלקצור חציה, או שקיבלו בגד להרוג בשכר שני סלעים, והיינו 8 דינרים, ארגו חציו והניחו ולא ארגו את חציו השני, שמין להן את מה שעשו, מקבלים 4 דינרים, ואפילו עם חצי המלאכה, היה יפה 6 דינרים, שנתייקר שכר הפועלים, ועכשיו כשבא לזכור פועלים לעשות חציה, אינו מוצא בפחות מ6 דינרים, דהיינו סלע וחצי. אף שבעל הבית מפסיד, שנמצא שצריך לשלם על כל המלאכה 10 דינרים במקום 8 דינרים, מכל מקום, אינו מנקה להם משכרם, אלא נותן להם סלע כפי שסיכם עמם, לפי שיד הפועל על העליונה, או שיגמרו מלאכתם ויתלו 2 סלעים כפי שסיכם עמם בתחילה. ואם השלמת חצי המלאכה עדיין שווה סלע, נותן להם סלע על החצי מלאכה שעשו. והגמרא לקמן דף ע"ז עמוד א' תבאר מה חידשה הברייתא בשני הדינים הללו. רבי דוסא חולק ואומר ששמין להן מה שעתיד להיעשות, החצי שהניחו מלקצור או להרוג. אם היה יפה 6 דינרים שנתייקר שכר פועלים ועכשיו נזכרים ב6 דינרים, דהיינו סלע וחצי, נותן להם לראשונים שקל, 2 דינרים דהיינו חצי סלע, שמכיוון שצריך לתת 6 דינרים לפועלים אחרים לגמור המלאכה, לכך הוא מנקה זאת מסחרם של ראשונים, ואינו נותן להם אלא 2 דינרים דהיינו שקל, כדי שבעל הבית יגמור מלאכתו ב2 סלעים, או יגמרו מלאכתן ויתלו 2 סלעים. ואם לגמור חצי המלאכה שווה עכשיו גם סלע, נותן להם סלע. ממשיכה הברייתא. במה דברים אמורים של רבי דוסא, אין הפועלים מפסידים, אלא לפי מה שצריך הבעל הבית כדי לגמור את המלאכה, ולרבנן מקבלים שכרם כפי שעשו, בדבר שאינו עבוד, שלא יפסיד אם ימתין עם המלאכה עד שימצא פועלים, אבל בדבר העבוד, מלאכה שזמנה דווקא עכשיו לעשות ואינו יכול להמתין עם המלאכה, כגון עצים לחופה וחלילים לקלה, ואינו מוצא פועלים לזכור אפילו במחיר היקר סוחר עליהם, סוחר פועלים יותר מהמחיר שרגילים לתת בשוק, ומקצץ משכרם של הראשונים את הסכום שאוסיף לשכר הפועלים האחרים, או מטען או מטעה אותם. מבררת הברייתא כיצד מטען, כיצד הוא מטעה אותם. משיבה הברייתא, אומר להם, סלע קצצתי לכם, סיכמתי אתכם בשכרכם סלע, בואו תלו 2. ולבסוף, אין צריך ליתן להם אל הסלע כפי שסיכם עמם בתחילה. מבררת הברייתא בת כמה סוחר עליהן, עד כמה ביוקר יכול לזכור פועלים אחרים ולנקות זאת מסחרה, משיבה הברייתא עד 40-50 זוז. והגמרא לקמן דף ע"ח עמוד א' תבהר שמדובר כשהביאו כלי אומנותם לבית בעל הבית, ולכן יכול לזכור פועלים אחרים עד הסכום הזה, בלשון עד 40-50 זוז הוא לאו דווקא, אלא עד כדי החבילה בין רב ובין מעט, כך אומר הריטב"א. ממשיכה הברייתא במה דברים אמורים שבדבר העבד סוחר עליהם פועלים אחרים ביוקר בזמן שאין שם פועלים לזכור במחיר שסיכם עם הראשונים. אבל אם יש שם פועלים אחרים לזכור, ואמרו לו צאו סקור מאילו, אין לו עליהן אלא תערומת. רבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ה' במסכת בבא מציעא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, המלווה חיטים בחיטים מעדין. שאלה שנייה, אם מותר ללוות שאה בשאה כאשר יש לו כנגדה. שאלה שלישית, כמה צריך שיהיה ללווה כנגדו כדי להתיר הלוואת שאה בשאה. שאלה רביעית, מדוע לרבנן מותר ללוות כיכרות? התשובה, על פי שיטותיהם של רש"י והתוספות. שאלה חמישית, האם יש לתלמידי חכמים כולה בדיני ריבית ומדוע? והשאלה האחרונה על דף ע"ה, האם מותר לאדם להלוות לבני ביתו בריבית ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בתלמוד תורתנו בדף ע"ה במסכת בבא מציעא, ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם של חללי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, בנקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. מסכת סוטה פרק ג' משנה א', היה הבעל נוטל את מנחתה מתוך הכפיפה המצרית שהייתה בידה ונותנה בתוך כלי שרת כדי לקדשה, ואחר כך נותנה את המנחה שבכלי השרת על ידה של האישה כדי להניפה, וכהן מניח מתחתיה את ידו, היינו מתחת יד האישה ומניפה יחד עמה. מסכת סוטה פרק ג' משנה ב', הניף הכהן את המנחה יחד עם האישה והגיש אותה לבדו למזבח, קמץ ממנה את הקומץ והקטיר אותו על המזבח, והשאר היינו מה שנשתייר מן המנחה לאחר הקמיצה נאכל הכהנים. ממשיכה המשנה, היה משקה את המים המרים ואחר כך היה מקריב את מנחתה. רבי שמעון אומר, היה מקריב את מנחתה ואחר כך היה משקה את המים שנאמר, ואחר ישקה את האישה את המים ומכל מקום היא משקה את המים ואחר כך הקריב את מנחתה, הרי היא המנחה כשירה והמים בודקים את האישה. זה המשנה שלנו, המשנה היומית, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה, יום שני ה' באייר תשפ"ד, יום הזיכרון לחללי צה"ל, שלעילוי נשמותיהם הטהורות למדנו את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונעורי מעליה בכל מיני דמי איתם מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, וו באייר תשפ"ד, ונלמד את דף עין וו במסכת בבא מציעא. השתבח שמו הגדול עד. נאחל לכולנו יום מלא בשורות טובות, מלא ניסים ונפלאות, שיבנה בית המקדש במהירה בימינו. ותן חלקנו בתורתך, שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מטבורי יתברך. ויקיצו שוכנה אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. חלכם לאורייתא וכל מילי דמיתיו, ולהשתמע.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.